הדמוקרטיה. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום וברוכים הבאים לסדרה מיוחדת של הדמוקרטים בחירות 2019. פודקאסטים של המכון הישראלי לדמוקרטיה שיעסקו בבחירות של 2019. אני סמי פרץ, הפרשן הכלכלי של עיתון דה מרקר, ואיתי כאן פרופסור תמר הרמן. שלום תמר.
שלום וברכה.
מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. ומשה דבי, שלום משה.
שלום.
יועץ אסטרטגיה ותקשורת, הבעלים של קבוצת דבי תקשורת ומומחה לקמפיינים פוליטיים. נתחיל רק בעברה, משה, אתה עובד היום עם מי מהמפלגות?
לא מייצג אף אחד מהמפלגות.
מה קרה?
קצת חופש, זה יותר מדי זמן ותשומות זה לוקח.
יפה, טוב, אז הפעם נמחה לך על העניין הזה. אנחנו חודש וחצי לפני הבחירות, מספר C של 47 רשימות שהתמודדו על קולות הבוחרים. תמר, בתור מי שמלווה את הלך הרוח הישראלי, מוציאה כל שנה את מדד הדמוקרטיה הישראלית, ואחת לחודש את מדד הקול הישראלי, אתם בוחנים עמדות של הציבור במגוון נושאים, מדוע אנשים מצביעים למפלגה כזו או אחרת? מה בעצם השיקולים שלנו בבחירת המפלגה שאליה אנחנו מצביעים?
הדבר הראשון הוא לא שיקול, הדבר הראשון הוא הרגל. אנחנו נוטים by default להצביע למפלגה שהתחברנו אליה בשלב מסוים.
מבית אבא?
בישראל
בית הגידול שלנו?
בישראל מבית אבא זה דבר מאוד מאוד משמעותי, במדינות אחרות זה קצת פחות, אבל יש לנו איזה בחירת דיפולט שאנחנו הולכים אליה. כמובן שייתכן שבנסיבות מסוימות, אם יש שינוי במערכת הפוליטית, אם מתחלף בצורה דרמטית ראש המפלגה או שיטת בחירת המועמדים שלה, או היה איזשהו אירוע, ייתכן שתהיה תזוזה.
אבל התזוזות... עדיין אנחנו יודעים שיש גם איזה 40 מנדטים שמה שנקרא חולות נודדים, מה להם לא, לא היה בית אבא?
הם לא באמת חולות נודדים. הם בדרך כלל, הנדידה היא תוך גושית והרבה פחות בין גושית.
בשכונה בעצם של מה שאתה כן. רגיל להצביע.
זאת אומרת, אתה יכול להגיד, הרשימה של מרץ לא מצא חן בעיניי הפעם, או אני לא אוהבת את מי שעומדת בראש, אז אני אזוז לעבודה, או אני אזוז לכיוון כזה או אחר.
אבל לא לבית היהודי.
ברור שלא לבית היהודי, ויש אנשים שתוציא להם ציפורן ציפורן, אין שום אפשרות שהם ידלגו מעבר למשוכה הגבוהה שמחלקת את החברה הישראלית, לפי פרמטר מאוד ברור של דתיות, הדתיות, מרכז פריפריה וכיוצא באלה. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לנבא כמעט במידה גבוהה של, של, של מובהקות סטטיסטית, מי יצביע, על מה, רק מי לראות אותו ברחוב ולדבר איתו כמה מילים. כמובן שיכולות להיות לך אחוז מסוים של טעויות, אבל בסופו של דבר זה כך. עכשיו, לפעמים יש אירועים מכוננים, אנחנו קוראים לזה אז בחירות מכוננות, שמופיע פתאום או איזשהו גוף חדש, זה מה שקורה לנו הפעם,
שיכול... עם כחול לבן, שזה חיבור של גנץ, ואילון, ולפיד, ואשכנזי.
זה נכון, זה יכול ליצור איזושהי תזוזה גם בין גושית, שתיצור איזשהו אקוויליבריום חדש. עדיין הסיכוי שאתה תעשה שתי קפיצות, יותר מאשר קפיצה אחת, הוא די קטן. ככה שאמרנו, יש הרגל, יש שורשים סוציו-דמוגרפיים, אנחנו יודעים שיש למשל סלידה מאוד גדולה של עולי ברית המועצות לשעבר וילדיהם, מדברים שצבועים באדום ובוורוד לתפיסתם. עכשיו, האפקט הרוסי מתפוגג בשנים האחרונות במידה רבה, אבל עדיין יש איזושהי מניעה פנימית מלהצביע עבור גורמים שמזוהים עם סוציאליזם או עם אפילו סוציאל דמוקרטיה בגרסה משמעותית.
אז מזל שהם קראו לזה כחול לבן ולא אדום לבן, את אומרת.
חד משמעי, ואני לא במקרה הם קראו לזה כמובן כחול לבן. אתה זוכר את השיר הזה? כחול ולבן?
זה הצבע שלי, צבע זה שלי. הדגל שלי. כן.
הדגל שלי. עכשיו, אותו דבר, יש קבוצות של בני עדות המזרח שמודעים דווקא לכל המהלך ה... שמתפרש כדקני בשנים הראשונות, או בהמשך עד 77.
של הממסד של מפא"י, שהקים את המדינה.
נכון, והם לא יצביעו עבור מי שמזוהה עם
גם אם חלפו הרבה מאוד שנים, והכל התערבב, ומפלגת העבודה יש יותר מזרחים ברשימה מאשר בליכוד.
אז קודם כל, כאן... כדי לעשות את זה, צריכים לעשות איזה תהליך של רציונליזציה, לעבוד כאילו בניגוד לגלגלי השיניים בבטן. וחוץ מזה, רק לאחרונה, נדמה לי לפני יומיים, שמעתי דיון ארוך ברדיו שעסק בשאלה למה אבי דבוש ואבי בוסקילה לא נבחרו במרץ, והיה שם ייחוס חד משמעי
לעניין
הדתי שלהם. זאת אומרת, זה רדום, וכשיש נקודות שהן כואבות, זה יכול
אפשר להעיר את זה. משה, אתה מהניסיון שלך, מה מניע פה אנשים בבחירות? באמת העניין הדתי, העניין הכלכלי, העניין החברתי, או תכלס ביטחון?
אני מאמין שמה שמניע אנשים להצביע למפלגות, בסופו של דבר זה הנושא הביטחון, השני זה הביטחון, וגם השלישי זה הביטחון. זאת אומרת, כאשר שלי יחימוביץ' הייתה עמדה בראשות מפלגת העבודה, אישה חברתית, שאי אפשר לקחת מנה את ההישגים החברתיים שלה, בסופו של דבר מפלגת העבודה הביאה 15 מנדטים. אנחנו חיים במזרח התיכון, רואים מה קורה פה בעזה, רואים את ההתחמשות של איראן, רואים את המנהרות בצפון. בסופו של דבר, המניע המרכזי, את הבוחר הישראלי,
הפחדים הכי בסיסיים שלנו.
מי ישמור הכי טוב על הילדים שלי.
וזה דבר שאי אפשר לשבור אותו, כלומר, הוא תמיד יישאר כך, לא משנה אם אנחנו בתקופה יותר רגועה, פחות רגועה?
בכל מערכות הבחירות האחרונות, בכל מערכות הבחירות, הדבר המרכזי שהניע, זה היה הנושא הביטחוני. כן. לא שום דבר אחר. גם כשניסו לעלות על סדר היום, כולל האג'נדה של כלי התקשורת, הנושא החברתי, עדיין בסופו של דבר אנשים הצביעו אך ורק מהסיבה הביטחונית ולא שום דבר אחר.
אז זה ההיגיון שעומד בבסיס המפלגה החדשה שיש בה שלושה רמטכ"לים?
ההיגיון, אני מסכים עם מה שאמרה תמר, שזה מאוד נכון, שזה כן שינוי, זאת אומרת, יש פה שינוי בפעם הראשונה, מחולל אחר, מכיוון שראינו התחברות חדשה, שמביאה משהו שתיצור כנראה שתי מפלגות גדולות, אנחנו מקדימים פה את הדיון, אבל שתי המפלגות הגדולות, הליכוד מול כחול לבן, יוצרות שני ראשי חץ גושיים, והדבר הזה יביא לשינוי בפעם הראשונה, כמובן יפגע במפלגות הקטנות. זאת אומרת, מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה נהירה כלפי המפלגות הגדולות, נתניהו מצד אחד, גנץ, לפיד, אשכנזי, בוגי אלון מצד שני, איך כל אחד, המפלגות הקטנות יכולות, חלקם אני גם מעריך, אחת מהן לפחות לא תעבר בסופו של דבר את אחוז החסימה.
כן, מה לגבי הצבעה, רגע תמר, אני רוצה רק לחדד את השאלה הזו, מה לגבי הצבעה אסטרטגית? כלומר, אתה אומר, אני לא ממש מזדהה עם מפלגה X, אבל אני יודע שיש לה סיכוי, יש לה סיכוי גדול יותר, אז אני אלך איתה ואני אתן לה את קולי. זה קיים, זה חלק גדול מאוד במערכת השיקולים שלנו?
זה קיים מאוד, מרץ למשל חוטפת כל פעם על הראש בגלל הדבר הזה, שאנשים אומרים, בעצם ליבי נתון למפלגה הזאת, אבל אז מופיע איזשהו סוס שחור או סוסה לבנה, זה לא משנה איך את רע, ואומרים, הייתי רוצה להצביע לכאן, אבל יש לה יותר סיכוי, או יש לה יותר סיכוי להיכנס לממשלה, או יש לה יותר סיכוי לחבור, או לקבל יותר קולות וכו'. ההנמקה הזאת של הצבעה אסטרטגית, למרות שאנחנו כאילו מתייחסים אליה באיזה מין, אתה יודע, טנגין צ'יק כזה, מין... למעשה זה חשיבה פוליטית לא שגויה בכלל. מי אמר שאתה חייב ללכת על ההתאמה המרבית? אנחנו הרבה פעמים לא הולכים על ההתאמה המרבית. אנחנו קונים דירה, אנחנו הולכים למה שאנחנו חושבים שיתאים בכל מיני דברים, לא בהכרח על איפה שהיינו רוצים. זאת אומרת, זה שיקול פוליטי מאוד משמעותי, לומר מה הסיכויים של כל אחת מהמפלגות שאני יכול להביא את עצמי, או יכולה להביא את עצמי להצביע עבורה.
או מה הסיכויים שבאמת הכי גבוהים, אם נגיד שאני לא מרוצה מנתניהו אחרי 10 שנות נכון. שלטון, אם ההצבעה שלי רק להחליף את נתניהו והיא מה, אז באמת לא משנה אם אתה נותן את זה לכחול לבן עבודה.
לא, זה כן משנה שמאל. הפעם אני כן חושב שזה משנה, אני חושב שכחול לבן היא המפלגה שמשנה את זה וכן יהיה פה שיקול להצבעה אסטרטגית. אני כן מאמין בזה הפעם מהבחינה שהנשיא בסופו של דבר יטיל את הרכבת הממשלה, אם יהיה מפלגה, נגיד כחול לבן תביא 36-38 מנדטים, והליכוד יביא 29 מנדטים, בסופו של דבר הם יקבלו יתרון ראשוני בלהרכיב את הממשלה. יש לזה חשיבות להצבעה אסטרטגית בבחירות האלה, וכנראה שהמפלגות הקטנות יחטפו.
כן, אגב, לא שמעתי מאף אחד מכם את המילה מצע. יש משמעות למצע של אין... מפלגה?
אני אגיד שזה לא חשוב.
הצהרת כוונות שיש בה באמת את כל אוסף הרעיונות של אותה מפלגה? זה לא חשוב, משה?
אין לזה שום חשיבות.
אז תראה, שאלה למה אתה קורא מצע? יאיר לפיד פרסם עכשיו מסמך של מני 220 עמודים.
נכון.
של מצע. זה לא מצע בהכרח במובן הכתוב, אבל איזושהי תפיסת עולם שהאדם יכול פחות או יותר לתאר לעצמו לאן הולכת המפלגה
הזאת? מה יש
בתפריט, הזאת?
כן.
מה יש בתפריט במובן הכלכלי, מה יש במובן הביטחוני, וכאן אני רוצה לחזור לנושא הביטחון. משה מאוד צודק שנושא הביטחון הוא נושא מאוד מרכזי, אבל הפרשנות של מהו ביטחון היא שונה בכל אחד משני הגושים, וזה חוזר לכל הנושא של ההרגל. האם ביטחון זה שתי מדינות לשני עמים והשגת הסכמים הפלסטינים, או ביטחון זה לשמור על כל שעל מאדמת ישראל? זאת אומרת, הוא צודק שזה ביטחון, אבל הפרשנות של מה זה ביטחון היא מאוד שונה בקצוות השונים של הקשת הפוליטית. מה שעוד רק דקה אחת אני רוצה להתייחס בנושא הזה, באמת הפעם יש דבר שהוא מצא והוא לא מצא. הוא מצא של סעיף אחד לגבי כחול לבן, והמצא הזה זה להחליף את נתניהו. כי סך הכל, בתוך המפלגה הזאת יש שם סופרמרקט רעיוני, שאם מישהו היה באמת אומר, רגע, אני רוצה לחשוב, האם אני בעד שוק חופשי, או האם אני בעד מדינת רווחה עמוקה?
יש הכל לכולם, מה שתרצה.
אני רוצה לחדד את נושא הביטחון. כשאני אומר ביטחון, 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 וזה הסיבה שמניע אנשים להצביע, אנשים רוצים שיהיה פה מנהיג חזק, זה מה שהם רוצים, שמסתובב פה עם מבוט, ויודע להבין מול מי אנחנו מתעסקים, ואת הסכנות שיש לנו בצפון, ואת הסכנות שיש לנו בדרום. זה לא רק העניין של איזה פתרון מדיני לא נמצא כרגע על סדר היום, ומי שיתעסק ויגיד שהוא רוצה לעשות שלום עם הפלסטינאים, הוא יאבד מנדטים. הציבור הישראלי לא רוצה לשמוע את זה, לא מעניין לזה, אין לזה אוזן קשבת, ראינו מפלגה
שיסה לכתב. אז אולי בעצם, משה, זו הסיבה שבעצם עד לפני חודשיים, עד השקה של המפלגה של גנץ, לא ראינו אף מפלגה שמתקרבת במספר המנדטים שלה לליכוד, לנתניהו, שמזוהה כמר ביטחון, בצדק או לא בצדק, ואז קמפיין ההשקה של גנץ היה, אני הרגתי כך וכך ערבים בעזה. כלומר, בעצם זה לבוא ולהגיד, אני מכיר את השפה, אני יודע מה אוהבים, אני יודע שרק לקילרים פה יש סיכוי לזכות בבחירות, ולכן אני אלך עם הקו הכי אלים שאני יכול.
גנץ שיחק במגרש הנתניהו. המהלך של גנץ לבוא ולהגיד, תראו, גם אני יודע, אני חיסלתי את הטרוריסט הזה ואת המחבל הזה, זה לשחק במגרש של בנימין נתניהו. כשהוא תקף אותו, וזו הייתה החלטה נכונה של
זה
גנץ.
זה החלטה של קמפיינר, זה לא החלטה שבאה מהבטן של גנץ, אני מניח, לא?
אני מסכים איתך, אתה צודק. בסופו של דבר, שלטון לוקחים בכוח, לא מקבלים אותו. ואם אתה תעשה קמפיין פוזיטיבי ואתה תהיה nice to have, זה לא מספיק. אתה צריך ללכת בקמפיין מאוד נגטיבי כדי
לנצח. אז אני רוצה לקשות עליך רגע בעניין הזה. אתה עובד עם הרבה חברות עסקיות, ובדרך כלל כשחברה עסקית רוצה למכור לנו משהו, אז היא מדברת בפוזיטיביות. היא אומרת, כדאי לך לקנות את המוצר שלי, כי הוא טעים, כי הוא נעים, כי הוא יפה, וכי הוא מדליק. למה כשאתה עושה קמפיין פוליטי, שבו אתה בעצם מוכר אוסף של רעיונות, או אוסף דברים שקשורים בשירות לאזרח, אתה צריך להיות נגטיבי?
בעידן של הרשתות החברתיות, וכל עולם של ה-New Media.
אבל זה היה גם לפני הרשתות החברתיות. פרס יחלק את ירושלים, היה לפני פייסבוק.
נכון, אתה צודק. בפוליטיקה, המסר שנקלט, ובטח בעידן החדש של הרשתות החברתיות, אין קשב לקמפיין פוזיטיבי, רק לקמפיין נגטיבי. וקמפיין נגטיבי הוא אפקטיבי בכל מדד שניסה בינלאומי, קמפיין נגטיבי הרבה יותר משפיע, הרבה יותר משפיע על ההצבעה של האנשים. חברות לא עושות קמפיין נגטיבי נגד עצמם ולא נגד, לפעמים עושים בלי שאף אחד יודע נגד המתחרות, אבל הן צריכות לשווק את המוצרים שלהם, ובדרך כלל אנחנו נראה גם איזה קמפיינים שמוכרים לנו משהו מאוד יפה, ארטילאי, שאורז לנו את זה.
כן.
כחול לבן, אגב, לא יצאו בקמפיין ממש נגטיבי. הוא אמנם משחק על המגרש של נתניהו, אבל הוא אומר, אנחנו מחזירים תקווה, אנחנו רוצים לדבר בממלכתיות, אנחנו רוצים לאחד. זה לא קמפיין נגטיבי.
הם אפילו אומרים לו, תודה לך על 10 שנים. אנחנו
בדיוק,
ממשיכים
לכן מכאן. אני אומרת, בהפוכה.
רגע, אבל עוד לא סיימנו את הקמפיין.
תמר, בדיוק.
כי יש עוד כמה שבועות.
אני מסכים עם סמי. ככל לדבר. שאנחנו נתקרב לדי-דיי, הקמפיין יהיה יותר נגטיבי ויותר אלים. הם לא יוכלו לעשות קמפיין שהוא קמפיין חיובי. זה לא יעבוד.
הם ילכו על דרך הבידול, וישמרו על לפחות רמה יותר נמוכה של נגטיביות בצורת התבטאות שלהם, כי חלק גדול מהמצביעים שלהם, הפוטנציאלים, הם אנשים שנקעה נפשה מהסוג הזה של השיח. זאת אומרת, זה אסטרטגיית מרקטינג אחרת, נוכח המיעוט.
רוצים קצת לנוח מחילופי האשמות והשמצות וכדומה.
אנחנו ניפגש לקראת הבחירות.
אני רואה את זה קצת אחרת מתמר, ואני אביא כמה דוגמאות. תראו, אתמול התחיל הקמפיין של נפתלי בנט, כנגד ראש הממשלה. הוא אמר, נפתלי בנט אמר, בנימין נתניהו יחלק את ירושלים לאחר שטראמפ יגיש. זה קמפיין נגטיבי.
הוא למד מהטובים ביותר, לא?
מרץ, ודאי, מרץ עושה קמפיין נגטיבי כנגד מפלגת העבודה. אנחנו רואים בלי סוף רק קמפיינים נגטיביים, ואנחנו נלך לשם. מי שעשה הקמפיין הפוזיטיבי...
אגב, לא רק שהם נגטיביים, אתה מתאר פה שתי דוגמאות של מישהו שבעצם תוקף את השכן שלו, הוא לא תוקף את היריב האמיתי שלו.
נכון, כי כמו שתמר...
כן,
כמו שתמר אמרה בהתחלה, אין שתי קפיצות, יש קפיצה אחת, יש תזוזה אחת, היא צודקת. אז אתה, נפתלי בנט לא ייקח קולות ממרץ, וכנראה גם לא מפלגת העבודה. הוא יכול לקחת מהבית, מהגוש שלו, שזה אומר מהימין.
כן, שאלה לשניכם. לפעמים אני נתקל באיזשהו מסר בקמפיין, מסר מאוד רדוד, מאוד שקרי, זה מקפיץ אותי. ואז אומרים לי, תירגע, אתה לא קהל היעד. והשאלה היא, האם יש קהל יעד מאוד גדול למסרים רדודים, שקריים, מניפולטיביים? זה קצת שאלה בעצם לשאול, האם הקהל טיפש? ותענו בכנות, כי אתם לא פוליטיקאים, אתם יכולים להגיד את האמת.
הקהל לא טיפש. ניתן קמפיין מצוין של בנימין נתניהו, שדיבר על, במערכת הבחירות הקודמת, שהוא בא לעשות בייביסיטר. הוא קמפיין מצחיק, הוא קמפיין שמעלה לך חיוך, וכשאתה, אבל הוא הבהיר את המסר בצורה מאוד פשוטה, בעצם, את מי אתה רוצה שישמור על הילדים שלך? עוד הפעם, אנחנו חוזרים לנושא הביטחון. והקמפיין המקסים הזה של נתניהו, שהוא כזה, זה אבא חביב שבא לשמור על, על הילדים, עבד. אז אלה הטריקים שעובדים בסופו של דבר. בסופו של דבר אתה צריך את המחנה המשותף, אתה יודע מה, הנמוך ביותר.
כן, תמר, את שותפה לעובדה שבעצם הרוב, חלק גדול מהקהל, נתון למניפולציות, נתון למסרים רדודים, אפשר לעבוד עליו?
קודם כל, כולנו נתונים למניפולציות. אנחנו קונים מכונית מסוימת בגלל מניפולציה מסוימת, ואנחנו קונים אביזרי קוסמטיקה בגלל מניפולציה מסוג אחר. אני חושבת שכמובן שאתה מנסה לפנות לכמה שיותר אנשים, בהנחה שאנשים לא בודקים את העובדות. ולכן אתה יכול להשתמש בכל הטריקים האלה. כי אם היה לך ציבור שכל היום היה יושב בחודש וחצי האחרונים לפני הבחירות, והיה מעיין בספרים עבי קרס דיגיטליים מואחרים, כדי לראות מה בדיוק העובדות אומרות לגבי, אז אתה לא היית יכול לעשות את זה. בהנחה שכל הקמפיינים לפני הבחירות הם איזושהי הכנה במקביל לחיים הנורמליים של אנשים, אתה יכול להכניס לשם כל מיני דברים. אבל גם השקר צריך להיות עשוי בצורה נבונה. אתה לא יכול לשקר על כל דבר כל הזמן, או שאתה משקר שקרים קטנים, או שאתה הולך על שיטת השקר הגדול, שזה גם כן טכניקה שבעיקר משטרים דיקטטוריים.
לא, יש גם עוד איזה נקודה, אז אתה אומר, יש תקופה שהיא עד יום הבחירות, ויש את התקופה שאחרי יום הבחירות, ועד הבחירות, מותר להגיד הרבה מאוד דברים שלאחר מכן לא אומרים. אתן דוגמה, למשל עכשיו, בחלק מהקמפיין שלו, אז נתניהו אומר על לפיד, שהוא היה שר אוצר גרוע. עכשיו, הוא מינה אותו להיות שר האוצר, יש סיכוי מסוים שהוא ימנה אותו שוב להיות שר האוצר, למרות שהוא משמיץ אותו ואומר שהוא היה שר האוצר גרוע, וזה איכשהו דבר שהציבור ככה מבליג עליו, הוא אומר, אני מקבל את העובדה שבזמן קמפיין מותר להגיד הרבה מאוד דברים שלא משקפים בהכרח את המציאות.
כן, תראה, תמר התייחסה לעוד משהו, אם אני עושה פרשנות למה שאמרת, היא התייחסה לעידן הפייק ניוז. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן הפייק ניוז, בוא נדבר על זה, זאת אומרת, יש ציבור שירא ידיעה, וגם אם אחרת 50% מהציבור ידעו שזה פייק ניוז, יש 50% אחרים שלא יודעים שמה שהם ראו זה היה פייק ניוז, אז אנחנו חיים בעידן אחר, זה מהבחינה הזאת. עכשיו, דבר נוסף שאני אתייחס, דניאל קהנמן זכה בפרס נובל בעצם על זה שאנשים מקבלים החלטות
כתוצאה
לא רציונלית משיקולים פסיכולוגיים, זה מה שהוא השתמש. אז אם שאלת לגבי השאלה, לגבי המחנה הנמוך יותר והסיסמות, כן, בסופו של דבר זה מה שעובד, אנחנו לא מקבלים כל ההחלטות שלנו רק על פי ההחלטות רציונליות, אלא לרגש יש דבר מאוד משמעותי בסופו של דבר גם למי אתה מצביע.
כן, תמר, יש פה נקודה נוספת, אנחנו מדברים על מפלגת כחול לבן, מפלגה שלפחות על פי הסקרים עכשיו של השבוע הזה, מקבלת 35-36 מנדטים, מפלגה כזו יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן, בלי תשתית רעיונית מאוד מוצקה, שחלה בעצם על מרבית המרכיבים המרכזיים שלה?
תראה, ייתכן שיהיה איזשהו תהליך של התחה של המרכיבים השונים שלה, ותוך כדי הליכה תתפתח איזושהי תפיסת עולם. זה לא בהכרח יקרה, והשאלה כמובן אם היא תזכה בבחירות, אם היא לא תזכה בבחירות. אם היא לא תזכה בבחירות ולא תרכיב ממשלה, אני מעריכה שהיא תתפורר תוך זמן מאוד קצר. אם היא תהיה תחת הלחץ האטומי של מפלגה שצריכה להנהיג קואליציה, ייתכן מאוד שיהיה תהליך מואץ של גיבוש איזשהו מצא לפחות מינימליסטי שיכול להביא את השותפים למקום אחד. תראה, אני רוצה לתת את הדוגמה של טוני בלר. טוני בלר בשעותו ברגע מסוים מבין שהמצא של מפלגת הלייבור כמו שהוא היה לא יכול לעבוד יותר, והוא תכנן היטב הרבה לפני הבחירות מה שהוא קרא לו הדרך השלישית. כאן לא היה המהלך הזה, בגלל נסיבות הזמן, בגלל האופי של הדבר הזה. אז זה כרגע קצת, אתה יודע, מסוג נבואה שאני לא רוצה להיכנס, מה שאני כן יכולה להגיד, שאם הם לא יהיו המרכיב מרכזי בקואליציה, אני צופה שהם יתפרקו תוך זמן קצר.
משה, חיי מדף של מפלגה כזו שנוצרת יש מאין תוך חודשיים?
אני נוטה להסכים עם הפרשנות של תמר פה. אם הם ירכיבו את הממשלה, זאת אומרת, הם אלה שיזכו, ובני גנץ יהיה ראש הממשלה, אנחנו נראה...
זה נשמע כמו צלש או טרש, או שהם לוקחים כן, את הבחירות, או שהם
כן,
נלמים.
לא, כי אם לא, בסופו של דבר הם יתפצלו, ובנימין נתניהו יהיה מספיק מוכשר כדי לקחת חלק אחת מהשלוש מפלגות האלה שחברו, זה יהיה מעניין לראות אם יצליחו להחזיק, זה אתגר מאוד גדול.
כן, אגב, פרסום המלצות של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יכול להיות game changer במערכת הבחירות הזו?
אני מאמין שכן, אני מאמין שיהיה לזה השפעה מאוד משמעותית, ואני אסביר את זה. תראה, לא צריך פה הרבה, לא צריך פה שיעברו 5 מנדטים מצד אחד לצד שני, כי אז זה נותן 10 מנדטים, משחק סכום 0. מספיק שזה ישפיע על 2 מנדטים, מנדט וחצי, שיעבור מגוש אחד לגוש השני, זה יכול לשנות פה ולהכריע את מערכת הבחירות, למרות שבנימין נתניהו עשה עבודה מצוינת בחודשים האחרונים, על מנת להכין את דעת הקהל שיוגש נגדו כתב אישום ושהציבור יתעלם מזה.
אגב, כרגע נראה שהקמפיין של הליכוד או הקמפיין של נתניהו קצת מזכיר את הקמפיין של דרי בזמנו הוא זכאי, כלומר זהות מוחלטת בין גורלו של המנהיג ובין גורלה של המפלגה, גורלה של המדינה, גורלו של היקום
כן,
אולי.
כן, זה נכון, זה שם, יותר מזה, קשה למצוא כמעט שרים וחברי כנסת מהימין שמתראיינים בימים האחרונים, בנימין נתניהו הוא זה שמנהל, הוא גם מנהל הקמפיין הראשי.
אגב, מהבחינה הזו כוורת של 4 שיש בכחול לבן מול שליט אחד ויחיד ודומיננטי וקריזמטי עם כל מה שאנחנו יודעים עליו, 4 לא שווה יותר מאחד?
האמת היא שזה לא 4 כל כך מחליטים, זה אנשים שמסביבם היועצים שלהם יותר מחליטים, כי אנחנו די רואים 10. שם תביעות אצבעות של מקצוענים, ולא של האנשים בהכרח של הדמויות המרכזיות, אבל השאלה מי יכול להיות המנדט או המנדט וחצי האלה? ואני אגיד לך שלתפיסתי, המנדט והמנדט וחצי האלה שיכולים לעשות באמת את השינוי הזה, זה לאלה שכבר מאססים האם לא להצביע לעבור כחול לבן בלאו הכי. זה אנשים שהאופציה החלופית שעומדת להם מדברת אליהם, מכל מיני סיבות, מעמדיות, רעיוניות, כלכליות, פרסונליות וכדומה.
אגב, צריך לזכור גם שבכל מערכת בחירות מצטרפים עוד כמה מאות אלפי מצביעים חדשים, צעירים שסיימו תיכון ב4 שנים האחרונות.
זה לא ישפיע על הבייס של נתניהו. זאת אומרת, מי שמצביע נתניהו, והוא יודע שמצביע נתניהו, לא משנה מה יגיד מנדלבליט, בסופו של דבר, זה לא יזיז אותו. אני מקבל את הדבר הזה. אנחנו מדברים על קהל מסוים, וזה באמת, זה לא יותר משני מנדטים, אבל השני מנדטים האלה הם דרמטיים במערכת הבחירות הישראלית.
יפה, טוב, אז עם ההצהרות האלה והניתוחים האלה אנחנו נשאר ואנחנו נמתין בציפייה למערכת הבחירות. תודה רבה תמר, תודה רבה משה.
תודה רבה.
תודה רבה סמי.
היה דיון מרתק, קצת מדהיג ככה בשוליים שלו, מעלה תהיות לגבי הדמוקרטיה הייצוגית מודל 2019. עד כאן עוד פרק של הדמוקרטים, בחירות 2019, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אתם מוזמנים לשמוע פרקים נוספים באפליקציה, לעקוב אחרינו בפייסבוק ולהתעדכן באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.